יום שלישי, פרשת וישלח. שלום וברכה ידידיי, אנחנו מתחילים את הפותח של היום עם סיפור, מודעה שמסירה את מודיעין עילית. אבא שלנו בא אלינו בחלום ובקש לסדר את העניין. אז יש מודעה שהתפרסמה בשבוע שעבר באחד מהעיתונים של מודיעין עילית, שכתוב שם נהג יקר תושב קריית ספר, לפני כ-12 שנים פלוס מינוס, הראה תאונה בין הרכבים שלך ושל אבינו, מם, זיים, שין, זצל. ככה פותחת המודעה המעניינת הזאת שמסירה את קיר הספר, מודיעין עילית. בני משפחת שווימר, כן, זה השין, מבקשים במודעה שהאדם שהיה מעורב בתאונה עם הנפטר לפני כ-12 שנים, ייצור קשר עם בני המשפחה, על מנת שישיבו את חלקם בנזק שנגרם לו. היו ביניכם, ממשיכה המודעה, הם כותבים שם, היו ביניכם חילוקי דעות, עד שהנושא נרגע או נדחה או הושתק, וכרגע, דחוף ביותר עבור כולנו, להשיב את החלק שלנו בנזק. והיות שעבדו לנו פרטיך, אנא צור קשר. הם גם מציינים במודעה בני המשפחה שהיא מה שגרם להם לחפש את הנזק פתאום באמצע היום בהיר. זה חלום, חלום שחלם אחד מהבני המשפחה, והנפטר מבקש ממנו לסדר את העניין הזה. הם כותבים שם איך להשיג אותם, ומוסיפים שבזכות זה תהיה מנוחה שלמה בגן עדן לנשמת אבינו, מ"ז שווימר זצ"ל, שבא וביקש בחלום להסביר את העניין, ואנו, משפחת הנפטר, לא מצליחים להשיג אותך. אז כידוע לפני המבול, כשבוך הוא אמר לנוח שהוא מתעתד, הוא מתעתד להביא מבול, למה? כי מות חמוס מפניהם. ומובא שלא נחתם גזר דינם, אומר תגמור בסנהדרין, אלא על הגזל. הוא אומר הפליאץ, ידוע חומר של אבון גזל, כל זמן שגזל ביד האדם, אז התפילה שלו לא נשמע. השם הרחם צריך לחזור לעולם הזה בגלגול כדי לשלם. ומאכילים אותו לעולם הבא, גח לרסומים, צריך לחזור בגלגול כדי לשלם. והודעתי, הוא אומר, אני כתיב בן קוטרס, אורות לילים, על מה זה נפלא שקרה בימי הבעל שם טוב, אחד בגלגול בסוף, הוא היה עובד בכל כוחו כבימה, כדי לשלם את החוב שלו. יש מדרש, במדרש רבה, הוא כותב שם, שיעה מלאה אבונות, גזל מקטרי גברות, זאת אומרת שאפילו אם יש לאדם הרבה עבירות, השם ירחם, אז האבון של הגזל הוא זה שעומד בראש ובראשונה נגדו. ובאורך הצדיקים כתוב שאפילו שיש עבירות גדולות חמורות מהגזל, אבל העונש של הגזל הוא חמור מאוד. כן? שם יעזור שחז וחלילה לא נקשל, לא נקשל בעניין הזה. ואנחנו ממשיכים, רבותיי, אנחנו ממשיכים עם עוד דברים נפלאים. קודם כל יש תזכורת למבחני בירשו בשבוע הקרוב, שיהיה בהצלחה למבחנים, קניין תוירה, דפי בהלוכה, דפי כולל, קניין חוכמה, קניין משנייס, שיהיה בהצלחה לכולם. ואנחנו ממשיכים עם דברים נפלאים של הרב גוסמן, סיפור אמיתי ומטלטל. מספר גרוסמן, זה הובא באור השבת, שפתאום הוא שומע צעקות, רב אל יהוד, אני חייב עזרה שלך. שפר שהצעקה הזאת עם בעיקר המבטא הערבי, שבו ידדה הקפיא את הדם שלי. שפר שהיה אברך צעיר, ואותו יום זה היה בין כסל לעשור, לפני יום כיפור, והוא ניצל כמו בכל שנה למצוות סוכה, והוא ירד ליד הבית לידי חורשת עצים שסמוכה ליישוב זרזיר. שם הוא רצה לקטוף ענפים מהאפקר של צל סוכו. אבל אומר הצעקה הזאת שינתה את התוכניות שלי. מולי עומד נער צעיר, בדואי, בעל ישונים בוערים, וזה סוג של תור, לא ברור. הוא היה ממש להוט, היה ממש להוט לדבר. ובלי שום הקדמות, הוא ירא את העובדות ככה בעברית משובשת, שמתוכה חילצתי את המילים יש לי מה להגיד לרב, אני יהודי, נחטפתי, תחזיר אותי להורים שלי ולעם שלי. האמת היא, אומר הרב גרוסמן, רציתי לא להאמין לו, זה היה רע מדי בשביל שישמע אמיתי, אבל הוא התעקש, ועוד הוסיף דמעות נוגעות ללב, קראו לו אבדלה, והיו לו ראיות. הוא אומר, פעם אני הצעתי בתעוד הזאת של הרבייה הזאת, זה שאמורה להיות אמא שלי, וראיתי באיזה שניים נולדת, לא יכול להיות שאני הבן שלה, היא צעירה מדי, היא לא יכולה להיות אמא שלי. וכשעדיין לא השתכנעתי, פרץ לבכי קורע הלב, הוא אמר, אני לא המצאתי את זה רבי, השרת בבית ספר גלה לי את זה בסוד, הוא אמר לי שאני יהודי חטוף. טוב, אמר רב גרוסמן, הרבה אני לא יכלתי לעשות. כל מה שיכלתי כן לעשות, זה פשוט לתת את השם שלי עם הכתובת, כמו שאני גר, ולהגיד לו, בוא אליי בחג סוכות ונראה מה אפשר לעשות. חשבתי, אומר שבזה הסתיים הסיפור. אבל בשחל המועד הוא פשוט דפק בדלת וסיפר את הסיפור מחדש. השגחה פרטית, מי שהיה אצלי בדלת בסוכה, באותו זמן זה היה העיתונאי הוותיק, עמנואל אלנקווה. אז למחרת הוא פרסם את הסיפור ביחד עם התמונה של הבחור. הפרסום, אומר הרב גרוסמן, אם להתבטא בעדינות, הוסיף גם אותי לרשימה של המשתכנים בהברכה של ילד. יום אחרי הפרסום, לפנות בוקר, אני שומע דפיקות על הדלת של הסוכה, אני מזנק, אומר הרב גרוסמן, לפתוח את הדלת. מה קרה? יש המשפחה שלמה ממושב תירוש. גם להם להזמן להקדמות. ואבא צחק, ראינו את התמונה, זה הילד שלנו. יש לנו סימנים. על העמיתה בעסוקה הסמוכה ישן אבדלה, שנת ישרים. זה אומר, הפסוק של דוד המלך ככה ממש שידד נגד העיניים. כי אובי ואם יעזבוני והשם יעשפני. הוא אומר, בזכות ידידי העיתונאי, הוא זכה זה פומביות. וחולל קידוש שם שמיים. אז הם חיכו עד שאבדלה התעורר. ואז אומר הרב גרוסמן, שמעתי את הסיפור מראש המשפחה. סתור זה היה בשנים שלפני קום המדינה. היה להם ילד קטן, יפה תואר, אחד הימים פשוט נעלם מהבית, עזב את הבית, לא חזר. שבועות של שבועות ושנים של חיפושים ותקוות, לא היו כלום. ואז פרצה שם ככה לשיחה איזו אישה, מבוגרת שישבה נרגשת ואמרה, יש לנו סימן מובהק. אין לי ספק שזה הוא. הם אמרו שזה המיילדת של הילד, היא המשיכה לספר שכשהוא נולד, הוא עבר ניתוח ויש לו צלקת גדולה בגב, זה אי אפשר להסתיר. וכמו לאשר את הדברים, אחרי כמה רגעים נכנס אבדלה לסוכה, האבא לא השתהה ומיד הוריד את החולצה של אבדלה, של הבן שלו, בדיעבד התברר. המראה, אומר, הרב גרוסמן אומר, המראה הזה של הסימן הבולט שעל הגב, מצמרר אותי כל פעם שאני נזכר בזה. את הרגעים הבאים של המפגש המאוחר, קשה לתאר במילים. בעיקר היו שם דמעות. בבוקר של אותו יום כבר קיבלתי אזהרה חמורה מהמפקד של המשטרה שהגיע במיוחד אליי הביתה. הבדואים משתוללים. מזעם, הוא אומר. הצמידו לי הבטחה, ואבדלה ניגש לבדיקה גנטית. בינתיים יערתי ליצור קשר עם החמולה הבדואית, התנצלתי בפניהם והסברתי להם מה שקרה. אז מחר סיכמנו, יגיע תוצאות הבדיקה, נראה אם היא הצדק. נו, כמיטב המסורת, נצבר אבות, מתחנו שולחן, נשחת כבד. ולמחרת הגיעו התוצאות. בלב עולם, אומר הרב גרוסמן, פתחנו את המעטפה של התוצאות. היה שווה רבותיי, עובדיה בן רבי ישראל, חזר לחיק העם היהודי. שם מרחם, פחד פחות. עד כאן הסיפור הזה. ואנחנו ממשיכים רבותיי עם דף רמי בעל אוכל. אז לפני זה נביא טעימה. טעימה מגילוי נקרא שבס. בעת ביקורו של הרבי יולי שסטנצמר זצ"ל בארץ ישראל, אז תכנן איזה גביר אחד, שהרבה יעשה תשולי שבת, שבמהלכו הוא יעורר את הציבור. יעורר את הציבור לתרום למען המוסדות, אבל להפתעתו לפני שבת הרבה אמר שלא יתיש. מה הייתה הסיבה? אז יש על זה מאמר שלם שמופיע בגילוי נקרא שבת. ואנחנו ממשיכים עם עוד דברים נפלאים בגילוי נר אהרון ובא למעשה מת הרב פנחס זרביב, על אחד שמספר שבמשך חצי שנה הוא הקפיד על כל קוצו של יוד, הנחיות של השמירה מהקורונה. זה מה שלא התקרב לשום התקהלות. אפילו כשהתירו לחזור לבתי הכנסת, המשכתי להתפעל בחוץ, הלכתי עם מסיכה, ביחד עם זה אנגן של פלסטיק, ועוד ועוד ועוד. והנה הוא אומר, במוצאי יום כיפורים, בום, כאבים בגרון, חולשה, למוחרת כבר אין טעם בפה. הבנתי שכבר אין טעם להכחיש, אני מאומת, יש לי קורונה, קורונה תפסה אותי. בקיצור, הבנתי שהולכים למלונית. אח שלי עודד אותי, אומר לי, נו, עוד תמצא שם שידוך לבת שלך, אל תדאג. הפלא אומר שהרוב החברים שלי שנדבקו, לקחו אותם למלונית קרוב לירושלים. למלונית סליחה בירושלים, קרוב לבית. אבל איתי התעקשו דווקא על הרד. אמרתי, נו, הכל משמיים. כשהייתי במלון, רק יש לי שם שתי בחורים שלומדים בירושלים, גם עם אותו סיפור כמו שלי. כל החברים שלהם שלחו למקום אחד, למרכז, ודווקא אותם שלחו להרד. אומר שאחד הבחורים משך את תשומת לידי ככה בהתנהגות המיוחדת שלו, בירת שומיים שלו. אז הוא פנה לחבר שלו וביקש לספר לו עליו קצת. נו, הוא גמר עליו את הלב. אבל בשבילי זה לא הספיק. במשך שבוע שנים ישבתי איתו, למדתי איתו, הוא אומר, בעיקר בחנתי איתו בסוגיות החיים, מה אומר ומה אדבר, גיליתי שמדובר במלאך בדמות אדום. בסיומו של אותו שבוע יצרתי קשר עם שדכן, שפנה להורים של הבחור שיציע שידוך ושל הבת שלי, ולא עבר הרבה זמן, שברנו צלחת בשעות טוב ומוצלחת. אז בזמנו, שהחברים שלי שמעו שנדבקתי בקורונה, למרות כל המאמצים של הזהירות שעשיתי, אז ממש רפו ידי, הם אמרו, אם בארזים נפלה שלמת, מה יעשו את זווי הקיר? אבל אחרי זה כולם הבינו מה קרה כאן. ושבורחו רק רצה להדביק לי חתן לכל החיים. יועידו לשם חזוי ונפלאו איתו לבני יודם. ואנחנו ממשיכים רבותיי, עם חפץ עם בחיים, חובץ חיים יומי. מה יעשה בעל תשובה שעבר על יסורי לשנורי לפני שחזר בתשובה? אז גם אם מותר לפעמים לספר דברי גנאי על מישהו, בתנאים מסוימים החובץ חיים מזהיר אותנו, שכל זה נכון בתנאי אחד. זאת אומרת שגם מספר הוא לא חוטא כמותו, כי גם אם מספר לא טוב ממנו, כי אם הוא מספר לא טוב ממנו, אז באמת יהיה אסור לספר שום דברי גנאי על החבר. כי אדם כזה אז אין כמונו זה לטויבו, אלא לשמח לעד, לבזות אותו. והביאור המוסופים, שמהדורת דירשו, זה שם, בעניין בעל תשובה שעבר ליצור לשנורת, לפני שהוא חזר בתשובה, לדעת רב חיים כנס שצריך לעשות תשובה על זה. שאפילו שסיפר על חברים שלו שלא שמרו תורה מצוות, אז כיוון שכשהוא סיפר הוא בעצמו גם לא שמר מצוות, זאת אומרת, לא הותר לו לספר עליהם, בגלל שהיה רשע כמותן. אם הוא לא זוכר, על מי הוא סיפר, לא יודע עם מי לבקש מחילה. דעת, הגדול הרבי יצחק זילברשטיין, שיתרום דברים שמיועדים לצורכי ציבור, וייתכן שיהנו מהם האנשים שהוא סיפר עליהם כנגד הגנאי שהוא גינה אותם. חיים גנצקי כתב שמי שדובר על הרבה אנשים, ולא זוכר מי הם, אז העצה שהתפלל שכולם ימחלו לו. ואנחנו משכים דף פעמים בהלוכה. הותר לדוג דגים בכל המועד גם כמות גדולה מעבר לנדרש לחג. והותר למלוח את כל הדגים בשביל לשמר אותם לתקופה ארוכה. לדעת פוסקים רבים, היתר זה רק באופן שהוא רוצה לאכול חלק מהם לפחות. בחג, ויש מוסיפים שאין יותר לדוג כמות גדולה של דגים שבוודאות לא יאכלו את כולה בחג. דייג, סתם לשם בילוי והנאה, אז יש מחלוקת בפועל, כי אם נחשב לצורך המועד, וגם דעת המתירים, עדיף לאכול קצת מהדגים בחג. דייג, שזה המקצוע, הפרנסה שלו, מותר לו לנו לדוג בפרסה, כי ניכר שעושה לצורך המועד. יש אומרים שרק בצינה, ככה לא אוכל. מלאכה שמותר לצורך המועד מותר, אז אמרנו מותר גם למי שמתפרנס בשאר מות השנה לעשות בכל המועד, אבל צריך לעשות את זה בצין לשלוח שידור, שהוא שם מלאכה כדרכו במות חול, שלא צריך המועד לפרנסתו. אבל מלאכה שניכר לעין כל שהיא נעשית לצורך המועד, אז מותר גם למי שמתפרנס ממנה לעשות את הפרנסה. ולכן, לדוגמה, אפיית לחם וחלות שניכר במלאכתן שנעשית לצורך המועד, אז מותר להפעיל אותן בכל המועד, סוכס כמו בשאר מות השנה. אבל בערב שמיני עצרת, אז לא יופו מוצרים שניכר שהם לא מיועדים ליום טוב, למשל לחם שחור וצימים וכדומה. צעידה של בעלי חיים מכל סוג שהוא, היא מותרת כי נעשית לצורך המועד, אבל מי שעשה את זה המקצוע של המקור פרנסה, את זה יהיה אסור לעשות בפרהסיה. חרקים, יתושים שמפריעים או מזיקים לאדם, מותר להרוג אותם בכל המועד גם כשהוא יכול להבריח אותם. אם סביר שהם יחזרו לאותו מקום אחרי זמן קצר, זה מותר להרוג אותם. וגם מותר לרסס. מותר לרסס חומר שכותל את החרקים גם לפני ההופעה שלהם, וכן להשמיד קני נמלים, גם מותר להניח מלכודת עכברים בכל המועד. עד כאן בלן דפנים בהלוכה שנלמד היום בעזרת השם. נחזור בקצרה על מה שלמדנו אתמול, שאחד היתרים לעשיית מלוכה בכל המועד, זה דבר העובד. זאת אומרת, דבר שעלול להיפסד, הם לא יעשו בכל המועד את המלאכה שרויה לעשות בו. מניעת רווח, דהיינו שאם לא יעשה מלאכה בכל המועד, יחמית הזדמנות מסוימת להרוויח. וזה מחלקו הפוסקים, אם היא נחשבת כדבר העובד. וגם, לדעת המתירים, אין היתר, אלא בעשיית מלאכה, שם קבלת רווח, הקשור בענייני מסחר, גם לא, שם קבלת רווח מזדמן מההפקר. בטרחה שאין במלאכה, אז היא מותרת גם לצורך רווח מזדמן מן ההפקר. וכדרכנו נפליג מים אחורה ונזכר בקצרה במה שלמדנו באותו יום. מותר לחמם מים ביום טוב וחם גדול, גם כשהוא דורש חימום מים בכמות גדולה, אבל בתנאי שהכמות הגדולה של מים נצרכת, או שאין אפשרות לחמם במחם קטן. אבל אם אין צורך במחם גדול ויש אפשרות להשתמש במחם קטן, אז עם אלה לא להשתמש במחם הגדול, כי שימוש בו דורש טרחה רבה יותר. וגם עלול להביא לחשד שהמים יתרים מיועדים גם למוצאי יום טוב. וכמובן שהדין הזה יתייחס למלחמים העתיקים, צריך לברר את הדין ביחס למלחמים שבזמננו. ובהתאם לתנאים האלה, אז נותר גם להשתמש בתנור עצים גדול לבישול ולהפיע ביום טוב, למרות שההסקה שלו דורשת חימום של מספר רב יותר של עצים וטרחה רבה יותר. ולסיום רבותיי, התחזקות יומית. היום זה היורצייט של רבי יהודה הנוסי. רבי יהודה הנוסי, שהיה הבן של רבי שמעון גמליאל, הרבי הקדוש מסדר המשנה. אז במסכת תומד כתוב, תניא רבי אומר, איזה דרך ישר שעובר לאדם, יאהב את החכות שכל זמן שדורכות בעולם, נחת רוח באה לעולם, טובה וברכה באים לעולם, ורעה מסתלקת מן העולם, שנאמר, ולמוכחים מדם ועליהם תבוא ברכת אור. עד כאן דברינו להם רבותיי, שאלו כולם המשך יום נפלא, הרבה הצלחה בכל אשר נפנה, ורחמות, דוגה שמיות וכל טוב סלע.